בילדותם הם היו צמד אחים וירטואוזים. הוא הפך לכוכב בינלאומי. כתבתה של יעל חלק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. שני הילדים עלו לבמה בביטחון כשחיוך קטן נסוך על פניהם. הם השתחוו קלות בפני הקהל ותפסו מיד את מקומותיהם. הוא, בן שבע, לבוש חליפה ועניבה, התיישב ואחז בצ'לו. היא, בת 11, עם סמלה וסרט תואם בשערה, התיישבה ליד הפסנתר. הם הביטו זה בזה ופתחו בנגינה וירטואוזית של הפרק הראשון מתוך קונצ'רטינו מספר 3 בלה מז'ור של המלחין הצרפתי ז'אן בפטיסט ברוול. בסיום הנגינה הם זכו לתשואות רמות מהקהל המכובד שכלל גם שני נשיאים אמריקאים, ג'ון אף קנדי ודווייט אייזנהאואר. זה ממש לא היה הקונצרט הראשון של צמד האחים הכוכבים, אבל זו כן הייתה הופעת הבכורה שלהם בטלוויזיה האמריקאית בפני הציבור הרחב. וזה ללא ספק היה רגע בלתי נשכח עבור אותו ילד בן שבע, שיהפוך בחלוף השנים לאחד המוזיקאים הקלאסיים הנודעים בעולם, הצ'לן יו-יו-מה. צפיתי בסרטון הזה שצולם באירוע בוושינגטון ב-1962, יחד עם בני בן העשר שמנגן בצ'לו. בסיום לא הרפתה ממני תהייה אחת. מה עלה בגורלה של האחות הגדולה? יו צ'אנג מה? היא הרי נגנה עם אחיה בכישרון מופלא. איך קרה שהוא הפך לצ'לן המוכר והאהוב בעולם, ואילו עליה כמעט אף אחד לא שמע? איתרתי אותה אונליין ושלחתי לה מייל. לשמחתי, לא רק שהיא השיבה, היא גם שמחה לשוחח ולספר על חייה הבלתי שגרתיים בפתיחות מפתיעה. יו-יו ויו צ'אנג נולדו שניהם בפריז לזוג הורים שנמלטו מסין בעקבות מלחמת האזרחים במדינה. אמם הייתה זמרת ואביהם היה כנר, מלחין ופרופסור למוזיקה שאהב במיוחד ללמד נגינה. כך הם גם הכירו. אבא שלי היה מבוגר ממנה ב-12 שנים ולימד אותה בקולג', מספרת מה? 70. הוא היה מאוד קשוח. האגדה מספרת שאבא לימד כלב לשיר יצירה של שופן, היא מוסיפה בחיוך. כשאנחנו הגענו לעולם, הוא חשב שנוכל לעשות אפילו יותר. ובאמת, הילדים החלו ללמוד נגינה בכינור עוד לפני גיל 3. בעוד יו צ'אנג מה התאהבה בכינור, אחי הצעיר המשיך ממנו לוויולה, ומשם בגיל 4 התמקד בצ'לו. היה לי חלום אחד, אומרת מה, והוא היה להיות הכנרת הכי טובה בעולם. זה כל מה שרציתי להיות. השאיפות הגדולות הגיעו עם שיטת לימוד בלתי מתפשרת ואימונים מפרחים. אבא היה אומר לי, הילדים ברוסיה מתאמנים במשך 9 שעות ביום, מספרת מה, אבל את כל כך חכמה שאת יכולה להתאמן רק 8 שעות. אבל אפילו יותר ממשך האימון, אבא התרכז בהתקדמות. פעם הוא הצביע על אחד העציצים בבית שלנו ואמר לי, את רואה את הצמח הזה? הוא גדל בכל יום. אם יכולת הנגינה שלך לא צומחת בכל יום, את יותר גרועה ממנו. מה נתן לך את המוטיבציה לנגן במשך שעות ארוכות בכל יום? הייתי ילדה קטנה, ובכל יום אבא שאל אותי, את רוצה שילמד אותך טריק חדש? ואז הוא היה לוקח את הכינור, ובתוך 5 דקות מלמד אותי משהו שלא ידעתי. וזה ילך עליי קסם. הייתה לו שיטת לימוד פשוטה מאוד. אם משהו קשה, חותכים אותו בחצי. אם 8 תיבות זה קשה מדי, מתאמנים קודם כל על 4. אם 4 זה קשה מדי, מנגנים 2. אם 2 זה קשה מדי, מתמקדים בתיבה אחת. בסופו של דבר מגיעים לקטע שכל אחד יכול להתמודד איתו, וכשאת מצליחה, את מועצמת, וזה הדבר החשוב באמת. אלא שאביה לא היה המורה היחיד, ולא כולם ידעו ללמד בתבונה וברגישות. היו לי מורים שהניעו את התלמידים קדימה באמצעות פחד, מספרת מה. המורה הראשון שלי אחרי אבא שלי היה בן כמעט 80, והוא היה מאוד קשוח. הזרת שלי קפצה למעלה בכל פעם שניגנתי, וזה הכעיס אותו מאוד. היום אני יודעת שבאותו שלב לא הייתה לי את היכולת הנוירולוגית לשלוט בתנועה של כל אצבע בנפרד. לא ניסיתי להצבן אותו, אבל הוא לא ידע את זה, והאצבע שלי המשיכה לעלות מעצמה. באחד השיעורים שלי הוא הניח סכין על השולחן, ואני חשבתי לעצמי, אלוהים אדירים, אבל אני אוהבת את הזרת שלי. לפעמים ההנאה נבעה מלחץ חברתי, ממשיכה מה. פעם אבא מצא לי מורה שחי בבלגיה. היינו לוקחים את הרכבת מפריז ונוסעים לקונסרבטוריון שבו הוא לימד. השיעורים שם היו קבוצתיים. המורה ביקש ממני לנגן סולם, ואם לא הצלחתי, הוא התעלם ממני כל המשך השיעור. לא רציתי להיות מובכת מול החברים שלי, לא רציתי להיות זו שמנופה מיד בהתחלה, אז התאמנתי. כל חייהם של שני האחים נסבו סביב הנגינה. למדנו בחינוך ביתי, אומרת מה. היו לנו רק שניים או שלושה חברים שפגשנו בשיעורי פסנתר פעם בחודש כי למדנו אצל אותה מורה. לא היה לנו מגע עם ילדים אחרים. בזמן שהילדים עסקו בנגינה, אביהם היה מודאג ממהפכת התרבות שהייתה על סף פריצה בסין. אחיו שהה אז בלימודים בארצות הברית, והאב רצה להפציר בו להישאר שם ולא לחזור לסין. אבא החליט להרוז את המשפחה ולנסוע במפתיע לארצות הברית, היא מספרת. הוצאנו את כל החסכונות שלנו כדי להגיע לכאן. מה הייתה אז בת 10 ואחיה היה בן 6. שניהם היו כבר נגנים מוכשרים מאוד. כדי להרוויח קצת כסף בזמן ששהינו כאן, אחי ואני ניגענו בקונצרטים. באחד מהקונצרטים הללו ישבה אישה בקהל שהתלהבה מאוד מהנגינה שלנו. בזכותה, אבא קיבל הזמנה להתחיל ללמד בארצות הברית, ואז עברנו לגור שם באופן קבוע. עבור רבים, אמריקה היא המקום שאליו מגיעים כדי להגשים את החלומות הגדולים ביותר. לאחיה זה הצליח הרבה מעבר המצופה, וגם אביה בנה שם קריירה משמעותית. זמן קצר אחרי שהתמקמו ברוב הקווינס בניו יורק, הוא הקים שם את תזמורת הילדים, Children's Orchestra Society, שפועלת עד היום. אבל בניגוד לאחיה ואביה, עבור מה, אמריקה היא המקום שבו החלום הגדול ביותר שלה התרסק. מה קרה אחרי המעבר? כשהגענו לאמריקה, ניגענו בפני הרבה מוזיקאים מפורסמים. כשאבא שלי שאל אחד מהם, מה אתה חושב על הילדים? האיש ענה, הבן מאוד מוכשר. וכך, בלי הרבה הסברים, החליטו ההורים להפסיק את שיעורי הכינור של מה. החלום שלה נמחק. זה נשמע נורא. כן, זה הרס אותי. התאבלתי על אובדן החלום שלי להפוך לכנרת. הייתי כאובה במשך תקופה ארוכה. בדיוק עברנו לארצות הברית, הייתי צריכה להתמודד עם שפה חדשה ועם מעבר מחינוך ביתי ללימודים בבית ספר. לא נשארו מספיק שעות ביום כדי שאוכל להתאמן גם בפסנתר וגם בכינור. זה היה אבל של ממש. בניגוד אליי, היא ממשיכה, אחי הסתגל לאמריקה בקלות. יש לו אישיות מבעבעת, הוא אוהב אנשים והם אוהבים אותו. ואם לא די בכך לדבריה, אחי היה מוכשר ממנה. התחלתי לנגן בכינור בגיל 2.5 ובפסנתר בגיל 3, והרסיטל הראשון שלי היה בגיל 7. אחי התחיל לנגן בצ'לו בגיל 4, והרסיטל הראשון שלו היה בגיל 4.5. זו המהירות שבה הוא למד לעומתי. לקח לי כל כך הרבה שנים להגיע לנקודה שבה הייתי מוכנה לרסיטל, והוא היה מוכן בנקישת אצבע. הוא תמיד היה מהיר ממני במוזיקה. אלוהים נותן לכולנו מתנות. אחי תמיד קינה בהצלחה האקדמית שלי. מה המשיכה ללמוד נגינה בפסנתר והפכה הלכה למעשה למלווה של אחיה במשך כעשור. הצטרפתי לשיעורים של אחי וקיבלתי עזרה מהפסנתרנים המוכשרים מאוד שליוו אותו. ככה המשכתי את החינוך המוזיקלי שלי. בסין, לסבתא שלי לא הרשו ללכת לבית הספר וקשרו את רגליה, אז היא הקשיבה מבעד לדלת לשיעורים של אחיה. אני עשיתי משהו דומה. למדתי מהספסל בצד. גם אמא, היא מספרת, נאלצה לוותר על החלומות שלה. אמא שלי הייתה זמרת עם קול יהלומים, היא נזכרת, אבל אלה היו זמנים קשים. אפילו מקרר לא היה לנו. המעמד שהיה כרוך בגידול שני ילדים היה גדול מכדי שתוכל להמשיך בקריירת השירה שלה, ומעולם לא הגשימה את החלומות המקצועיים שלה. במשך שנים ארוכות רציתי להיות בן, היא מסכמת, כי הרגשתי שלבנים יש יותר זכויות. ניסית לדבר עם אבא שלך? הייתי צייטנית וקיבלתי את הדברים כעובדה. אבא שלנו, למשל, שלח אותי לבית ספר אקדמי ואת אחי לבית ספר מקצועי. הוא קפץ שתי כיתות וסיים את הלימודים בגיל 15. לא חשבתי לשאול למה אותי שולחים לבית ספר כזה ואת אחי לבית ספר אחר. מעולם לא דיברתי איתו על הבחירה הזאת. אבא שלי לימד אותנו יותר באמצעות השתיקות שלו מאשר באמצעות הדיבור. ועם אחיך דיברת? גם איתו מעולם לא דיברתי על החלקים האלה בחיי. עד עכשיו אנחנו לא מדברים על עניינים מקצועיים. אם אני שואלת אותו איך היה הקונצרט, הוא עונה במילה בסדר. אסיאתים לא מדברים על הרגשות שלהם. לכן אני חושבת שזה נפלא שיש מוזיקה. כילדה הייתי מתאמנת כדי להוציא החוצה את האנרגיה ואת הכעס. מה סיימה בהצלחה את לימודיה בתיכון והתקבלה ללימודי מדעים באוניברסיטת הרווארד. זה נשמע כמו חלום של כל צעיר שאפתן, אבל במקרה שלה, זה לא היה בדיוק ככה. למעשה, ההורים שלי רצו שאתמקד בלימודי מדעים רק למקרה שאח שלי יזדקק לעזרה כלכלית, כאומן, היא מספרת. כמובן, אחי, לא צריך שום עזרה, אבל הם גם לא ידעו את זה, אז, והם רצו תוכנית גיבוי. הם התייחסו אלינו כיחידה אחת, כצוות. מה בהחלט סיפקה תוכנית גיבוי והתקבלה ללימודי רפואה? כשאנשים המליצו לי ללכת ללמוד רפואה, אמרתי להם, אבל אני בכלל לא אוהבת אנשים. היום אני מרגישה שאני אוהבת אנשים יותר מבעבר. אני חושבת שזה קשור ליכולת שלי לאהוב את עצמי, שהלכה והתפתחה לאורך השנים. אני אוהבת ילדים באופן מיוחד, הם כנים, ואי אפשר לעבוד עליהם. ובאמת, מה פנתה לי רפואת ילדים? גם במהלך הלימודים האינטנסיביים היא לא הפסיקה לנגן. היו שואלים אותי, איך יש לך זמן לנגן? והייתי עונה, איך יש לך זמן לנשום? בשבילי מוזיקה הכרחית כמו נשימה. הכינור הוא המשך טבעי של היד שלי. גם כשהבנתי שהחלום שלי להיות הכנרת הטובה בעולם לא התגשם, לא הפסקתי לנגן. בקולג' ניגנתי עם חברים כמעט כל ערב. לדבריה, המוזיקה אפילו סייעה לי מאוד בבית הספר לרפואה, כי עזרה לי לפתח זיכרון צילומי. כשלמדנו את האנטומיה של הראש והצוואר, אני למדתי במקביל את הרקוויאם של ברמס. במהלך שבוע וחצי היו לי 3 חזרות והופעה, כלומר 4 ערבים שבהם לא יכולתי ללמוד. אז שיננתי הכל תוך כדי השיעור, ואני עדיין זוכרת את זה. בעשרות השנים האחרונות, מה עובדת כחוקרת וכרופאת ילדים התפתחותית. היא נשואה למוזיקאי ויש להם 2 ילדים בוגרים. במקביל, היא מנהלת גם את תזמורת הילדים בקווינס, אותה תזמורת שהקים אביה בדיוק לפני 60 שנה, שבה לומדים ומנגנים יותר מ-200 ילדים. אבא שלי הקים את התזמורת כי הוא הבין שילדים באמריקה לא מתאמנים. הוא היה אומר לנו, אני לא יודע מה לעשות. בסין אני יכול להרביץ לילדים, בצרפת אני יכול להרביץ לילדים, אבל באמריקה הם אומרים לי שזה לא חוקי. בתזמורת, ילד שמתאמן עובר לכיסא קדמי יותר, אז המוטיבציה הגיעה מבפנים. מה מנהלת למעשה כמה קריירות במקביל, שכל אחת בפני עצמה אמורה הייתה למלא חיים שלמים? ואם לא די בכך, היא יודעת לדבר 7 שפות בהן צרפתית, גרמנית, ספרדית. איך עושים את זה? במהלך ההיריון הראשון שלי הייתי צריכה להשתתף בקונצרט בציריך, היא מספרת בחיוך. הייתי מאוד עייפה כי עבדתי אז 12 שעות ביום. כשהתחילו הצירים עמדתי בדיוק להתחיל שיעור נגינה. התלבטתי אם לבטל אותו, אבל בעלי ממילא לא היה בסביבה, והאימא של הילדים הייתה רופאה. אז חשבתי לעצמי שאם משהו יקרה, אני מכוסה. זה לא מוגזם אפילו בשבילך? אין ספק שזה היה כרוך בהמון מתחים ולחצים לאורך השנים. אבא שלי, אגב, לא הכיר בכך. לחץ זו מילה אמריקאית, אין דבר כזה, הוא היה אומר. הוא אהב להכחיש דברים אמיתיים כשהוא לא רצה להתמודד איתם. לפני כמה עשרות שנים הוא קיבל שבץ. היו לי אז 2 ילדים קטנים, עבודה כרופאה, מחקר וניהול התזמורת. חשבתי לעצמי, זה יותר מדי. אבל לא יכולתי לוותר על שום דבר. אם את באמת רוצה לעשות משהו, מוכנה להשקיע את המאמץ, את יכולה לעשות את זה. בשני התחומים שבהם היא עוסקת יש לה מטרה אחת ברורה. זה חשוב מאוד לתת לילדים לדעת שאת מאמינה בהם. אחי ואני הרגשנו ככה. בנקודה מסוימת בחיים שלנו אנשים האמינו בנו וזה גרם לנו לעבוד קשה יותר. אפשר לראות מי מהתלמידים יהפוך לכוכב? אני לא יודעת לאן כל ילד יגיע בעתיד, לא אחרי שעה, לא אחרי יום ולא אחרי שנה. השראה היא 5% מההצלחה, וה95% הנותרים מגיעים בעבודה קשה. זה לא משנה כמה כישרון יש לך בנקודת הפתיחה, הוא יכול להוביל אותך רק עד לנקודה מסוימת. כדי להיות מקצוענית, את חייבת לעשות את העבודה. גם כרופאה התפתחותית, הורים מגיעים אליי ושואלים, הילד שלי יצליח לעשות את זה? ואני לא יודעת. אני לא יודעת מתי הוא ילך או ידבר, אם בכלל. אבל אני אהיה שם כדי לעקוב אחרי ההתפתחות שלו. כשמה מדברת על עבודתה כרופאה, קשה שלא להיזכר בשיטת הלימוד של אביה. אני מפרקת את המשימות הגדולות לחלקים קטנים, היא אומרת. למשל, טיפלתי בילד שלא הצליח להזיז צד אחד של הגוף וחלם לשחק כדורסל. עבדנו יחד על קשירת שרוכים. זה היה בתקופה שאבי קיבל שבץ ולמדתי יחד איתו איך קושרים שרוכים בעזרת יד אחת. הילד הצליח לעשות את זה, וזה היה צעד אחד קדימה בדרך לחלום שלו. אני מאמינה מאוד בכוח של ילדים להשיג את המטרות שהם מציבים לעצמם. ומה לגבי הילדים שלך? הם למדו נגינה מגיל מאוד צעיר, אבל לא ציפיתי מהם להתאמן שעות ארוכות. המשפט הראשון של הבת שלי היה, אני אעשה את זה בעצמי. כשהיא הייתה בת 4, תיקנתי אותה בנגינה והיא אמרה לי, מי את חושבת שאת, אלוהי המוזיקה? הבן שלי ניגן ב4 כלים, טרומבון, טופים, צ'לו ופסנתר. שילמנו על כל השיעורים האלה והוא לא הספיק להתאמן. בתיכון אמרתי לו, כאימא וכרופאה, אתה סוחב יותר מדי, ואני חושבת שאתה צריך לוותר על כלי אחד. וזה מה שהוא עשה. לפני שנה וחצי נולד הבן הבכור של ביתי, היא מוסיפה. כבר בגיל 5 חודשים, המורה לטופים אמרה שהוא יכול להצטרף לכיתה שלה. שאלתי אותה אם הוא לא צריך קודם ללמוד ללכת ולדבר, והיא ענתה, אלה פרטים קטנים. אז הוא יתחיל את הלימודים שלו בסתיו. אני חושבת שהוא יאהב את זה. החיים של מה מלאים ועשירים בעשייה. על ציר מקביל נע אחיה הקטן שהקשים את החלום שלה והפך לנגן הצ'לו הטוב בעולם. בזמן שהוא מוכר בכל מקום, לאחותו הגדולה אין אפילו עמוד בוויקיפדיה. אנשים חושבים שפרסום זה דבר נהדר, היא אומרת, אבל בסינית יש פתגם כזה. חזירים פוחדים להיות שמנים ואנשים פוחדים להיות מפורסמים. זה בגלל שחזיר שמן נשחט ואנשים מפורסמים. אני שיניתי את החיים של אלפי ילדים וזה יותר חשוב לי ממאמר בניו יורק טיימס. אני מופיעה אולי ב5 כאלה והכי ב1,000 או יותר, אבל זה לא חשוב. אנשים לא לוקחים איתם את האושר שלהם כשהם מתים. מה שמשנה זה מה שאתה משאיר מאחור, הקשר האנושי. איזה מין קשר יש לך היום עם אחיך? אנחנו לא מדברים לעתים קרובות במיוחד. לאחי יש לוח זמנים עמוס מאוד וגם לי. כשההורים שלנו היו חולים, היו לנו יותר הזדמנויות לדבר זה עם זו. לאחרונה הייתה לנו הצפה נוראה במרתף של הבית והוא נהרס לגמרי. לא התקשרתי לספר לו. חשבתי שאם אתקשר הוא יחשוב שאני מבקשת ממנו עזרה. כמה ימים אחר כך הוא גילה על זה מהאנשים בסין, והתקשר לנזוף בי שהוא צריך לשמוע עליי מהצד השני של העולם. אבל יש בינינו קשר שלא ניתן להתיר. אנחנו מלמדים באותו האופן. צפיתי בו מעביר כיתת אומן לאחרונה, וזה היה כאילו המילים שלנו יוצאות מהפה של אבא שלנו. הודבנו באותו חותם. הוא לא הבין למה לקחתי על עצמי את ניהול התזמורת, אבל בעיניי אנחנו עושים את אותו הדבר. הוא עומד על במות גדולות ברמה הבינלאומית, ואני עושה את עבודת השורשים. כשאני עוברת ילד אחרי ילד, ומלמדת אותו. אנחנו מפיצים מוזיקה, מפיצים אושר. פעם היה אכפת לי שכולם מגדירים אותי דרך אחי, מסכמת. הייתי האחות של יו-יומה. עכשיו אני חושבת שזה מצחיק. אחרי גיל 60, קורה לך משהו. לא אכפת לך יותר. זה באמת מדהים. בילדותם הם היו צמד אחים וירטואוזים. הוא הפך לכוכב בינלאומי. כתבתה של יעל חלק, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.